פרק ה' פסקה ז'. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו באין ארוך, הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. והתגלות חדשה זו תמשוך את לב הכל בפליאתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה. ואז יקום העולם לתחייתו האמיתית ויחדה לחטא ויבואה רוח אדומה והרשעה כולה כעשן תכלה. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו באין ארוך, הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. גבורת התשובה. העתיד יגלה את הפליאות שלה, של גבורת התשובה. אחרי שלמדנו בפרק הזה על ההכרחיות, והמקום היסודי והמרכזי שיש לתשובה באדם ובעולם, אז העתיד, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה. והעתיד הוא יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. גבורת התשובה כמו אולי במובן הפשוט עוצמת התשובה. עד כמה הכל שר למשמעתה של התשובה, ועד כמה השייכות אליה היא הכרחית לאדם ולעולם. אולי גם גבורת התשובה, כמו תהפכו רגע את הדף, תראו מצד שמאל. אתם רואים בפסקה א' של פרק ו', יש שם פסקה שנייה, כתוב שם בתחילת הפסקה השנייה. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה מזוכחת, יותר חסינה מעולה מה שהיא. בתוך חפץ זה חבוי כוח החיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. זאת אומרת, לא רק גבורת התשובה במובן של העוצמה, של הדומיננטיות, של ההכרחיות של התשובה, אלא גם במה שבאמת התשובה היא מנצחת. מנצחת את כל הצמצומים, את כל המוגבלויות, את כל החולשות. וככל שהעולם הוא מתקדם, אז התשובה מתקנת, משיבה אל מקור הכל, משיבה אל האלוהות, את כל הצמצומים ואת כל הערכים החסרים בעניינם. והעתיד הוא יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. זה איזה מין פסקה, זה חזון של הרב. הרב רואה שהעתיד הוא פשוט ישים לנגד עיני האנושות כולה את הפלא הזה של התשובה, איך שבאמת המציאות יוצאת מהבוסריות שלה ומהצמצום שלה ומתעלה למעלה למעלה. ולא תם כוחה, לא תם היכולתה של התשובה. וזה לכשעצמו פלא, ועתיד יגלה את הפלא הזה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו באין ארוך, הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. ישנם הרבה חזיונות מפליאים שהעולם רגיל לראות. חזיונות מפליאים שקשורים למרחבי החיים והמציאות. אולי חיים זה יותר נפשי ומציאות זה יותר קוסמולוגי. אולי. ומדי פעם לפעם אז העולם, האנושות היא מתעניינת. היא נמשכת. מהחזיונות המפליאים הללו. חזיונות מדעיים, חזיונות של תגליות חדשות במרחבים של היש. אבל הגילוי של פליאות גבורת התשובה הוא יהיה באין ארוך הרבה יותר. זה לא יהיה מאותו העניין. כי כל העניינים הללו, הנחמדים הללו, ובאמת חזיונות מפליאים, כל העניינים הללו הם עניינים שמה שנקרא, הם פרט בחיי. יכול להיות אפילו פרט משמעותי בחיי. בדרך כלל לא, אבל יכול להיות אפילו פרט משמעותי בחיי. וכל מיני התחדשויות שהעולם מתחדש בהם. ואפילו כשהן רלוונטיות מאוד אליי, הן רק רלוונטיות. הגילוי של פליאות גבורת התשובה זה לא מהעניין הזה, זה לא עוד נקודה בחיי, זה אפילו לא עוד נקודה חשובה בחיי, זה יסוד חיי. ההבנה וההכרה שאנחנו חיים בעולם שתשובה קדמה לו והוא הולך ומתעלה, מוסיף לעצמו איכויות למעלה למשכיל עד אין קץ מכוחה של התשובה, זה משהו שהחיים שלי בלועים בו. וכיוון שכך, אז זה יעורר עניין רב. לא רק שידובר על זה כל היום, אבל שם תהיה מצויה התודעה. והתגלות חדשה הזאת תמשוך את לב הכל בפליאתת כדי להשפיע על כולם מרוחה. הגילוי הזה, ההתגלות החדשה הזו, היא תמשוך את לב הכל. זה לא רק יהיה קריאת כתבה כזו על גילוי מרעיש, ואפילו חשוב, אלא היא תמשוך את לב הכל בפליאתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה. זו ההתעניינות. כולם יהיו מושפעים מרוחה של ההתגלות הזאת, של התגלות גבורת התשובה. כולם ישתייכו למימדיה, לערכיה, ואז יקום העולם לתחייתו האמיתית. אתם יודעים, כתוב שיש הרבה 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 מדרגות של תחיית המתים. אז אני לא זוכר מי אמר, לא זוכר, לא יודע למה יושב לי בראש אחד המערמי, מערמי שקר, לא זוכר מי, אבל אחד מהמדרגות של תחיית המתים, הראשונה, הראשונות, מהראשונות שבהם, זה חזרה בתשובה. החזרה בתשובה שתהיה היא גם כן שלב, היא מדרגה במה שנקרא תחיית המתים. כי באמת העולם יהיה ראוי לתואר חי. ויציאה מהמוות הקר והדומם של העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. אז העולם יקום לתחייתו האמיתית, כשפשוט זאת תהיה התודעה. תודעת התשובה, תודעת ההשתלמות, תודעת בקשת האיכויות, עוד ועוד ועוד. זה מה שיהיה בתודעה. זה עולם שאפשר להגיד שהוא עולם שהוא חי. ויחדה לחטא, ויבוא הרוח חתומה, כי רוח חתומה זה הרושם שהוא בא כתוצאה מן החטאים. אז יחדה לחטא, ויבוא הרוח חתומה, סליחה, והרשעה, זדון הלב, כולה כאשן ממילא תכלה. הפסקה הזו, אם אני מבין, היא סוכמת את כל מה שלמדנו בהכרחיות של התשובה ובמציאות של התשובה בתהליך העולמי, בעולם ובאדם, בכלל ובפרט, ופשוט כשזה יגיע, זה יגיע. זה יהיה נפלא. הלאה. חטא. אז בכותרת, הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם, וכנסת ישראל. אז באמת לא דיברנו על הגברת שלנו בכל הפרק. עכשיו כן. כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת, היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. היא נדחפת להיות מותאמת עם האורה האלוהית בעולם, שאין בה חטא ואבון. וכל נסיגה מתכונה זו מצידה, הרי היא פוגמת שלמות אופייה של אומה זו, שסוף סוף כוחה החזק בחיים ינצח את ההפרעה, והבריאות השלמה תבוא אליה, וברוב כוח תחל לפעמה, ואור התשובה יופיע בה בראשונה, ואחר כך תהיה היא הצינור המיוחד המשפיע את לשד החיים של תאוות התשובה העדינה על כל העולם כולו, להעיר אותו ולקומם מצבו. כנסת ישראל, בהרגשתה הרוחנית העודפת, היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. כנסת ישראל, דומני שכאן כנסת ישראל זה כמו שאנחנו רגילים להגיד כנסת ישראל, נשמת האומה. לפעמים כנסת ישראל הכוונה האומה, הלאום. אבל כאן הכוונה נראה לי כמו שבדרך כלל אנחנו משתמשים במושג הזה, כנסת ישראל, נשמת האומה. בהרגשתה הרוחנית העודפת, היא הראשונה בעולם לתשובה. האופי החיוני של האומה בישראל, לא מה שמתגלה ביהודים, אלא האופי הכללי, הציבורי, הפסיכולוגיה הציבורית של האומה, החיות הקולקטיבית של האומה, יש לה הרגשה רוחנית עודפת. ואז היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית שסגולת התשובה תתגלה בה. כי סגולת התשובה באמת מתחילה ממעמקים בתשובה, ותשובה קדמה לעולם, והתשובה זה הערך שעליו הולך ומבוסס כל היש. וכנסת ישראל היא המקבל הראשי של המהלך הפנימי הזה שזורם בעומק האדמה של המציאות כולה. מהלך התשובה, כנסת ישראל היא תמיד מרגישה את הפולסים הללו. היא משתייכת אל המגמה הפרוגרסיבית הזאת של כוח התשובה. כי לכנסת ישראל יש הרגשה רוחנית עודפת. מה הפירוש שלכנסת ישראל יש הרגשה רוחנית עודפת? התכונה של החיות הישראלית, התכונה של הנפש הציבורית בישראל, של החיות הקולקטיבית בישראל, התכונה שלה היא במה שהיא מחוברת אל החיים דווקא מן הצד המגמתי שבהם, דווקא מן הצד הערכי שבהם, או במילים פשוטות, דווקא מהצד האלוהי שבהם. היא מוצאת עניין בחיים דווקא בגלל שיש בחיים גרעינים, או הייתי אומר ניצוצות של מציאות אלוקית, ושמה את זה היא תמיד מחפשת. זו תכונתה, היא תמיד מחפשת את משהו טוב יותר, ואת מה שאפשר לשפר יותר, ואת משהו מוסרי יותר, ואת משהו אמיתי יותר. זו הרגשה רוחנית העודפת. יש משפט כזה של הרב בשבת הארץ, בהקדמה הוא כותב, יש פה שבת הארץ, יש פה משפט שאומר כך: בכל עוז חייה היא מכרת שהחיים שווים הם את ערכם. מתי החיים הם חיים? מה התודעה של כנסת ישראל? רק באותה מידה שהם אלוהים. חיים שאינם אלוהים אינם שווים למאומה. היא יודעת עוד שבאמת אין חיים אלא אלוהים, וחיים שאינם אלוהים אינם חיים כלל. והידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה, כי זה לא ידיעה אינטלקטואלית, זה ידיעה נשמתית, זה טבע השקפה לעולם. זו הרגשה הרוחנית העודפת. היא מטבעת עליה את חותם ערכה המיוחד לה, ואחר כך על יחידיה. וכתוצאה מכך שכנסת ישראל יש לה הרגשה רוחנית עודפת, והיא תמיד רגישה, היא רגישה למציאות דווקא מצד, מן הצד של ההקשרים הרוחניים שיש במציאות. הרוחניים, הכוונה המוסריים והשכליים, האלוהיים. אז היא הראשונה בעולם לתשובה. כל פעם שיהיה גלי תשובה כאלה, ממקור החיים של אלוהים חיים, כמו שלמדנו, אז היא מקבלת את זה. זה זורם בה. כי לה יש רגישות ואוזן קשובה לדבר הזה. זה מה שהגמרא בראש השנה תגיד, מלך נידון תחילה. מלך הכוונה מלכות, והמלכות זה כינוי לכנסת ישראל. היא נכנסת ראשונה למשפט. כי מה זה המשפט האלוהי? המשפט האלוהי זה הדין. הדין זה מה שצריך להיות. זה האידיאל, המגמה, מה צריך להיות? זה משפט, נכון? למה אני עוצר אותך על זה שנסעת על 150? כי אתה צריך לנסוע על 100 וסטית ממה שאתה צריך. גם לעולם יש צריך. צריך זה החוכמה האלוהית של איך שהעולם צריך להיות. והדין זה תביעת הרצוי. מי כל הזמן קשובה לתביעת הרצוי? מי נידון התחילה? מלך. מלכות ישראל נידון התחילה. היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. היא, כלומר כמו כי, היא נדחפת להיות מותאמת עם האורה האלוהית בעולם. יש לה דחף. הדחף הפנימי של החיות הישראלית בהרגשתה הרוחנית העודפת, זה כל הזמן להתאים את עצמה עם האורה האלוהית בעולם. לא מזמן למדנו פה בעניה, שהיא שואפת להקבלה בינה לבין האורה האלוהית, שזה יהיה מקביל. האורה האלוהית אנחנו, האורה האלוהית אנחנו. זאת תכונתה. ומה באורה האלוהית, מה העניינה של האורה האלוהית בעולם? שאין בה חטא ואבון. אז אנחנו כל הזמן נדחפים להיות שייכים למציאות כזאת שאין בה חטא ואבון. אולי זה הסיבה למה שהנביא יגיד, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. רק אתכם ידעתי, רק אתכם אני אפקוד על כל אבונותיכם. מה זה הדבר הזה? בואו אני אקריא לכם. מה זה הדבר הזה? רק אתכם ידעתי ורק אפקוד את אבונותיכם. אתה מתנכל לנו, הקדוש ברוך הוא? מה? בגלל שאנחנו טובים, אז מגיע לנו ההתנכלות הזאת כביכול? מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, רק אתכם ידעתי? אבל לפי מה שאנחנו לומדים פה בפסקה, אתם כבר לא צריכים את העזרה, כי התשובה ברורה. זה לא התנכלות. זה בספר עמוס כתוב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, כן אפקוד אתכם. עליכם את כל אבונותיכם, עליכם אני אפקוד את כל אבונותיכם, על אחרים לא. ישראל, הנבדלים הרבה מכל עמים מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ואם זה גם כן בחולשות שונות, וליקויים מיוחדים שצריכים הגנות מיוחדות. ככה הוא מסביר, במאמרי ראייה. אתה נבדל הרבה מכל העמים, ויש לך מעלות שונות, אז כיוון שכך, כל הזמן זיכוך, זיכוך, הרגשה רוחנית עודפת. טוב, האמת שההגדרה פה שאני מקריא לכם היא לא בדיוק מה שהפסקה אומרת. אנחנו מסבירים את זה קצת מכיוון אחר. טוב, אבל יכול להיות שזה גם כן סוג של הסברה לפסוק הזה. וכל נסיגה מתכונה זו מצידה, הרי פוגמת את שלמות אופייה של האומה. אם אתה לא תואם את האורה האלוהית, אם אין הקבלה בין האומה לבין האורה האלוהית, אז האופי הישראלי לא מופיע. כי זה העניין של האופי הישראלי. שסוף סוף כוחה החזק, הנה ההכרחיות גם בישראל, כוחה החזק בחיים ינצח את ההפרעה, והבריאות השלמה תבוא אליה וברוב כוח תחלף העמה. האומה תחיה על פי מדרגתה של ההתאמה עם האורה האלוהית. זה נעוץ בהגדרה שזה יקרה, כי זו החתירה של הישות הקולקטיבית הזאת לאורך כל ההיסטוריה. ואור התשובה יופיע בה בראשונה. ואז יש גוי צדיק שומר אמונים, יש צדיק. צדיק של כל ההוויה כולה, כמו שאנחנו יודעים במושגי החסידות, שיש את הצדיק ואת חסידיו, והחסידים מתברכים מן הקשר אל הצדיק. אז באמת, כמו שכתוב באורות, שהצדיק, הצדיק הכי צדיק, זאת כנסת ישראל. ואם אתה רוצה באמת לדבוק בצדיקים, תדבוק בכנסת ישראל, אתה והאנושות כולה. היא תהיה הצינור המיוחד, המשפיע את לשד החיים, של תאוות התשובה העדינה, איזה ביטוי. על כל העולם כולו, להאיר אותו ולקומם את מצבו. מכוח זה שהישות הציבורית בישראל, היא תגלה ראשונה בקרבה, במערכותיה, את מגמת התשובה, והבריאות התשובתית תופיע בישראל, זה יהווה כצינור. לא כצינור הכוונה שצריך ללכת להסביר כמו הצדיק והחסיד בפרט. הצדיק בבית, אתה בבית, אבל הקשר, עצם הקשר, עצם הערצה, ככה הרב מסביר, הערצה של הצדיק. אז אותו כנ"ל, יהיה הערצה לגוי צדיק שומר אמונים. וזה ישפיע את לשד החיים, של תאוות התשובה העדינה הזאת, תאווה. זה משהו שאתה כל הזמן לחוץ עליו, רודף אחריו, אבל זו תאווה עדינה. זה לא תאווה שיוצרת עצבנות, התמכרות שלילית. זו תאווה עדינה. תאוות התשובה העדינה על העולם כולו. להאיר אותו ולקומם מצבו. אז זו הכרחיות התשובה, הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל, כששתי הפסקאות האחרונות הן בעצם אומרות קצת מבט היסטורי, איפה זה יקרה? טוב, נעמוד כאן. נכון.